אנחנו מתחילים שיעור קצר לפרשת שבוע. השבוע זה פרשת אחימות וקדושים. אז יש לנו את כל בהתחלת פרשת אחימות יש לנו את הדין של שעיר לעזאזל, את הדין של יום כיפור. השעיר לעזאזל זה אחד מהסוגיות שעליו אומות העולם מונים אותנו, ומה העניין של קורבן מחוץ מחוץ לבית המקדש. כל דבר שנעשה בעצם מחוץ למקדש, כתוב עליו שאומות העולם מקשים על עם ישראל, שזה נראה כמו הפולחן לעבודה זרה שלהם. פרה אדומה זה מחוץ למקדש, שעיר לעזאזל זה מחוץ למקדש, ובכל זאת זה המצווה. יש לנו דין איש איתי, לפי חלק מהראשונים האיש איתי שמוביל את השעיר המדבר היה בן אדם שהיה אמור למות באותה שנה. זאת אומרת, איש איתי זה בן אדם שהיה לו מחלה, שהיה נראה שהוא לא יחיה את אותה שנה. ואז בסוף הפרשה ישנו את כל פרשת עריות, ישנו את הדין לא לאכול את הדם, כי נפש כל בשר דמו ונפשו הוא. ואז אנחנו, אחרי עריות יש הבטחה, לא תקיע ארץ אתכם ותמאתם אותה, תמאכם אותה, עזרה לא לתמות את הארץ. ואז אנחנו מגיעים לפרשת קדושים תהיו, שזה בעצם צריך ביור, מה הציווי הזה להיות קדוש. אז מיד רש"י אומר לנו, פרוש מהעריות. בדיוק קראנו על עריות, אז כך שלב הבא. אנחנו יודעים שיש טומאה, טהרה. מה זה טומאה? מינוס אחד. מה זה טהרה? אפס. זאת אומרת, טהרה זה בן אדם הולך למקווה והוא מסיר את הטומאה. מילה לטהר זה להסיר. אחרי שבן אדם, כן, אחרי שבן אדם הוא באפס, אם הוא רוצה ללכת לפלוס, זה קדושה. קדושה זה שלב הלאה. דהיינו, זה נקודה שהנתיבות שלו מדגיש כל הזמן. קדושים זה לפרוש את עצמו, קדש את עצמך במותר לך. זאת אומרת, שבן אדם לא הולך עד הגבול, אלא הוא משך את עצמו טיפה אחורה. בפרשת קדושים ישנו שוב את יקהל העידה, דבר על כל הדת בני ישראל. חזל דורשים שכמו שבעשרת הדיברות היה כינוס של עם ישראל לצורך עשרת הדיברות, ככה פרשת קדושים היא פרשה שבעצם מפתחת את עשרת הדיברות. כמו שבעשרת הדיברות יש את כל תורה כולה, ככה בפרשת קדושים יש את כל תורה כולה. אלא שפרשת קדושים, אם נשים לב בדיוק, נראה שזה פירוט של עשרת הדיברות. זה רעיון שמתחיל כבר בספרי, מתחיל כבר במדרש, והראשונים מפתחים אותו הלאה. התורה אומרת לנו קודם כל קדושים תהיו, שבזה ידוע מחלוקת רש"י רמב"ן. שנית, יש לנו שמירת שבת, איש אמו ואביו תיראו. פה אנחנו לומדים מורה אב ואם, ואז מפני שיבה תקום. מה זה מפני שיבה תקום? אז צריך לקום מאדם זקן, גם זקן אשמי, גם זקן שהוא לא רשע, סתם המארץ. אם הוא רשע, אז לא עומדים מפניו. למה? אז הגמרא מביאה לנו סיפור. אדריאנוס קיסר עבר ליד בן אדם שנטע תאנים. שאל אותו, זקן, אתה חושב שאתה תהנה מהתאנים האלו? אמר לו, הזקן, אם לא אני, אז הבן שלי. אמר לו אדריאנוס, אם תחיה ליהנות מהתאנים, תביא לי. אז אדריאנוס היה רשע. הוא סך הכל היה מלך רומי. הוא היה רשע, כן. אז אז מגיע היום, אותו זקן כותב תאנים, והולך להביא לאדריאנוס, מביא סל עם תאנים, עומד על פתח השער, אומר, תאמרו לאדריאנוס שהגיע יהודי זקן. אדריאנוס אומר, בסדר, תכניס אותו. הוא מגיע לפניו, אדריאנוס שואל אותו, מי אתה? הוא אומר, אני האדם, אמרת לי אם אני מגדל תאנים להביא לך, אז הבאתי. אז הוא מביא לו סלסלה עם תאנים. אדריאנוס קם מפניו, מכבד אותו, ואז מצווה לעבדיו, תמלו את הסלסלה שלו בזהב. אז שאלו עבדיו, למה אתה מכבד אותו? אז אמר אדריאנוס, אם האלוקים כיבד אותו, שנתן לו כזו אריכות ימים, אז כל שכן שאני צריך לכבד אותו. עכשיו, פה אנחנו רואים איזשהו עיקרון. כללית, אנחנו לא עושים חישובים של הקדוש ברוך הוא. אבל חזל כן ציטטו את הציטוט הזה של אדריאנוס. זאת אומרת, כללית, אני לא מחשב למה הוא יש לו אריכות ימים, לא אין. ובכל זאת, יש לי מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, שאנחנו כן צריכים להעריך את זה, שהוא החזיק מעמד לאריכות ימים מהזו, ואנחנו צריכים לעמוד מפניו. עמידה מפני זקן צריכה להיות עמידה של כבוד. בשירותים לא עומדים מפניו, גם שירותים ציבוריים. בבית מרחץ, במקום שכולם לא לבושים, לא עומדים מפניו. אבל זה צריך להיות במקום שיש בזה כבוד, כן.
בבית יום. לא, זו שאלה, בדיוק, מתי קמים? כאילו, הוא צריך להיות איזה כמה עמות
תוך דלת אמות.
תוך דלת אמות.
כן.
אפילו שבית הכנסת, אני רואה אותה שם, זה לא מספיק.
שהוא מגיע לדלת אמות.
אני יכול לעמוד?
זה לא כל כך פשוט, כי הגמרא אומרת, זה צריך להיות ניכר שאתה נותן לו את הכבוד. אם אתה עומד לפני 400, אז זה לא ניכר שנתת לו כבוד.
נגיד, הוא זקן, ואני שם אפילו, אני יכול לעמוד לו, כולם יודעים למה עומדים.
אם יודעים למה עומדים, בסדר. העניין של 400 זה שיהיה ניכר שקיבלת אותו. טוב, ישנו חוץ מזה דין.
כמו שהרב עולה, כולם קמים, זה לא משנה, כולם מבינים למה.
כולם יודעים למה, בדיוק. אז יש זקן שנכנס או לבית הכנסת או לעלייה לתורה, כולם יודעים שזה...
טוב, נסיים בסיפור שמוזכר בירושלמי. קודם כל יש יסוד, האב צריך לכבד את הבן שלו כשהוא חכם. והדרת פני זקן, חז"ל דרשו זה שקנה חוכמה. היה בעיה, היו כמה אנשים חכמים גדולים מאוד בהיסטוריה של עם ישראל שאבותיהם לא כיבדו אותם, לא היו מסכנים לכבד אותם, ואז היה להם בעיה אם ניפגש עם אבותיהם או לא. היו כמה כאלה בהיסטוריה, אחד המפורסמים זה החתם סופר, שאבא שלו מגיל צעיר היה נותן בו מכות רצח, וזה למה שרב נתן אדלר אימץ אותו וגידל אותו, והיו עוד, זאת אומרת היו עוד בהיסטוריה של עם ישראל, זה מוזכר ברמה בהלכות כיבוד אביהם. יש שאלה מה הבן אמור לעשות. יש הרבה היום בנים שנים תלמידי חכמים, הוא יכול להיות הרב הראשי, וכשאבא שלו מגיע מאיזשהו כבר, אבא שלו עיקר, אבא שלו נכנס, נותן לו מכה בגב, נו שמוליק מה נשמע? כל הציבור רואים איך שהרב הראשי פתאום הכובע שלו עף מהראש, ויש בעיה. זאת אומרת, אז הבן יכול ללכת לבקר את האבא, אבל זה לא כל כך פשוט שאבא יבוא יבקר את הבן. היו הרבה ששמרו מרחק מהאבות שלהם, יש דיונים על יוסף ויעקב, אבל כי האבא בעצם היה בעיה, איך שהאבא לא ידע לכבד את הבן, ואז נוצר מצב של זיזול כבוד התורה, ושוב זו סוגיה שחוזרת על עצמה בימינו. הירושלמי מביא סיפור שאמא של רבי נחוניה באה לבית המדרש להתלונן על רבי נחוניה, אז אמרה רבי נחוניה לא מכבד אותי, שאלו אותה מה הבעיה, אז היא אמרה, אני רוצה לחוץ לו את הרגליים כשהוא בא הביתה מהבית מדרש, והוא לא מאפשר לי. רבי נחוניה רצה לכבד את אמא שלו, לא רצה שהיא תרד ותשטוף לו רגליים. אז אמרו לרבי נחוניה, זה מה שאמא שלך רוצה, אז תכבד אותה. פה, דרך אגב, מופיע המונח, כבודו של אדם הוא רצונו. לא כתוב רצונו של אדם הוא כבודו, כתוב כבודו של אדם רצונו. אם זה מה שאמא שלך רוצה, אז זה כבודה. אז זה יסוד בכיבוד אביהם, יסוד שאנחנו מוצאים בעוד כל מיני דוגמאות, שצריך להבין מה אבא רוצה, ולפי זה לתת לו את הכבוד. טוב, אז נתחיל ללמוד את הגמרא. בסדר.